מדברים על כסף, פרק רביעי, היום אני מארח מישהו שהוא גם חבר יקר, וגם נדלניסט מאוד מוכשר, אריאל בר, משקיע בנדלן, יזם, וכמו שאמרנו, נדלניסט. אריאל, תספר לנו על עצמך בכמה משפטים.
קודם כל, אני אריאל, לפני הכל, יזם בנשמה ומשקיע בנדלן. כשהגעתי לעולם הנדלן, לא ידעתי מה מצפה לי. לא ידעתי שיש כל כך הרבה אפשרויות. ואני חושב שכשהכרתי את העולם הזה, גיליתי כמה אני עוד לא יודע כלום. אז לפני הכל, אני אריאל.
איך הגעת לזה?
כשהייתי בצבא, הייתי עושה המון המון שמירות. הייתי בחיל האוויר, זה נשמע טייטל טוב, הייתי טכנאי תקשוב בכלל, אבל הייתי עושה המון 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 שמירות. ובמהלך, אתה יודע, במהלך השמירות בצבא, אתה יושב, יש לך את הטלפון שעה, אחרי שעה נגמר הסוללה, שלוש שעות אתה מסתכל על התקרה בבוטקה, ואתה תועל לעצמך, מה, לאן זה מתקדם? מה אני עושה עם כל הזמן הזה שיש לי? ואתה מתחיל לחשוב. באחד הימים, קיבלתי עונש, קיבלתי ריתוק, ואמרו לי לסדר את המחסן. אמרו לי, לך, תסדר, יש קבלים, זה, תסדר את המחסן. מצאתי שם איזה ספר. ובספר הזה, ראיתי שיש הקדשה למפקד שלי. חוכמת המצוינות קראו לספר הזה. ראיתי שיש שם הקדשה למפקד. אמרתי, טוב, יאללה, יש לי שמירות. חטפתי גם ככה ריתוק. הסוגר שבת, בוא נמצא משהו לעשות. קראתי את הספר. עכשיו, בחיים לא הייתי קורא ספרים. בחיים, אולי מגיל 6 לא קראתי ספר. ולמעשה יש שם ספר, זה כמו ספר למפגרים. יש לך שם ממש טיפים יומיים מעשיים למה לעשות עם החיים שלך. תקום מוקדם בבוקר, תקום, תלך תתאמן, תעשה חדר כושר, כל הדברים האלה.
אז כמו הקלישה, התחלת לקום מוקדם בבוקר ולעשות מדיטציה וכל הדברים האלה?
לא.
אז מה כן?
אבל התחלתי להתאמן והתחלתי לקרוא ספרים. באותו סופה שאחרי שסיימתי את השמירות, חזרתי וישבתי עם חבר, והוא סיפר לי על איזה ספר שפתח לו את הראש. שיתפתי אותו, ואז הוא אמר לי, אריאל, יש ספר שקוראים לו אבא שירבני. אתה חייב לקרוא אותו. חזרתי, מה עשיתי? קניתי את הספר, קראתי אותו בשמירה הבאה.
עוד פעם ריתוק? אני רואה שאתה...
לא, פעם לא. אתה יודע, שמירות, סטנדרטי בסיס. ישבתי במגדל וקראתי את אבא שירבני. ומאותו רגע הבנתי, אריאל, יש פה משהו. אריאל, עובדים עליך. יש פה קץ שאתה מפספס. ואחד מהדברים שהכי בלט לי, וזה הסיבה שגם הלכתי דווקא לנדלן, זה שזה היה הכי, נראה לי הכי עשים. זאת אומרת, זה היה, אתה קונה דירה, מזכיר אותה. הכי פשוט שיש. עכשיו, זה ככה ברעיון, ואתה יודע, מבחינת פרקטית, זה היה נראה לי הכי קל להסמה.
אז מה עשית עם זה?
במהלך הצבא, הייתי עובד בקטרינג. ובאחד מהימים אמרתי לעידן, שהוא היום כבר השותף שלי, אמרתי לו, תשמע, אנחנו עובדים פה, מרוויחים עוד שקל, עוד שתיים, עוד זה, 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 זה לא מביא אותנו לשום מקום. אני רוצה לקנות דירה. והוא שיתף אותי במחשבה הזאת, שהוא גם זה, וסיכמנו פשוט שבימי שישי, אנחנו נוסעים באוטובוס והולכים לראות דירות.
בלי שום הדרכה, בלי כלום.
בלי שום הדרכה, בלי שום
כלום. קראת אבא שיר אבא אני, ואתה עולה על אוטובוס, אתה ועוד חבר מקבלים החלטה, אנחנו עולים על אוטובוס כל יום שישי, ונוסעים לראות דירות.
הולכים לראות דירות. בהתחלה לא ידענו איפה, לא ידענו מה, לא ידענו איפה, מה המחיר.
רגע, שנייה, לא, אני רוצה שנייה להתעכב על הנקודה הזאת, כי אני חושב שהרבה ממי שיראה אותנו, רואה אותנו, מקשיב לנו, יש לו איזשהו משהו שהוא רוצה לעשות. זאת אומרת, לראות דירות, ללכת למכון כושר, כל מיני כאלה. לא יודע, להשקיע בשוק ההון, ללמוד פילאטיס, ללמוד לעשות פילאטיס או whatever. ואנשים כל הזמן, אתה יודע, מושכים דברים, ובסוף לא עושים אותם, כי זה נורא קשה להתמיד. בטח כשאין לך הדרכה. עכשיו, כשאתה תגיד לרוב האנשים, בוא נלך לקנות דירה להשקעה, אז כאילו אמרת להם, בוא נלך לקנות דירה בלוס אנג'לס, אין להם מושג איפה להתחיל. אז אתה אומר כאילו, ב-day one, אני ועוד חבר, ישבנו, קיבלנו החלטה אקראית, שלא קשורה לכלום, בוא נלך, נתחיל לראות, כאילו בלי הכנה מוקדמת, בוא נתחיל לראות דירות, ומאותו רגע, כל יום שישי, נסעתם באוטו, באוטובוס, לצפון כדי לראות דירות.
הבאתי אותו, את החבר שלי, שהיה אז חבר שלי, והיום הוא השותף שלי, הבאתי אותו איתי לעבוד בקייטרינג. ואז במהלך המשמרת הוא שיתף אותי, הוא אמר לי, תשמע, ריאל, קראתי איזה ספר, שרת אותי חבל על הזמן. ואז הוא סיפר לי גם על אבא עשיר הבני. עלינו מעין הסכמה כזאת, שנדלן הוא הפתרון הכי ישים לבעיית הלא יודעים מה יהיה איתנו. הרי ידענו מלכתחילה, אחרי שאתה מסיים את הספר, ידעת שמשהו השתנה. ידעת שאתה לא יכול לבצע את מה שההורים שלך אמרו לך. ידענו שבאותו רגע אנחנו לא יכולים להיות יותר שכירים בראש. לא יכולים לקום בבוקר ולהיות מנוף של מישהו אחר. לא יכולים להיות, לקבל את ההבנה הזאת שמישהו אומר לנו מה לעשות.
מה זה אומר? אמרת מקודם לא יכול להמשיך עוד. שזה כבר לא יכול להימשך ככה, משהו כזה. מה זה הזה הזה שאתה לא יכול להמשיך? מה הרגשת שהביא אותך אני חייב לעשות משהו? רצון להרוויח יותר או רצון מה היה המניע שלך? מה הניע אותך לעשות את זה?
אני חושב שהדרייב הכי גדול שלי הוא ההבנה הזאת שכשאתה שכיר יש לך תקרת זכוכית. יש לך תמיד, גם אם זה 10, 20, 30, תמיד יש לך איזשהו גבול מסוים שאין מה לעשות. אי אפשר לשבור את התקרה הזאת. ולעומת זאת, שאתה יזם, שאתה יוצר, שאתה חושב, שאתה עושה גם באמת את מה שאתה אוהב, שאתה נותן ערך שהוא אחר, אין לך גבולות. וזה בדיוק ההבנה שהייתה לנו אחרי שקיבלנו את ההחלטה.
הבנתי, אז כאילו זה היה מרצון ממש לפרוץ גבולות, אבל ממש כאילו רעיון כלכלי, אני אגיע למעלה, כאילו, זה היה הרעיון.
חד משמעית.
זה תמיד היה לך הנקודה הזאת של אני רוצה לקפה, אני רוצה יותר, ואני רוצה, ברמה הכלכלית אני מדבר. כאילו, בתור ילד אני רוצה את הצעצועים העיקריים, ואחרי זה אני רוצה את הרחבים העיקריים, וזהו, שזה לא מגיע, מאיפה זה מגיע?
האמת שאתה לוקח אותי אחורה ללמה שהוא מאוד מאוד חזק אצלי. כשהייתי ילד, גדלתי באמת עם בסביבה טובה, שכולם מסביבי, היה להם כסף, חוץ מלי. ממש כמו בסיפור, שהוא ספר שהוא היה בשכונה של העשירים, והוא היה אני. ממש הרגשתי ככה, כאילו לא באתי מאיזשהו...
מה זה הסיפור? אתה מדבר עדיין על אבא עשיר הבני?
נכון. ולא באתי מאיזשהו רקע עם מורים מבוססים, או שאתה יודע, שאני איזה בעל ממון רב. פשוט ראיתי את כולם. לא דואגים מכסף, לא מעניין אותם, ואני צריך להילחם על כל שקל שאני מוציא בקיוסק. וזה שיגע אותי בתור ילד. כל הזמן הייתי צריך לעשות חשבונות, ו...
איזה גילאים אנחנו מדברים? באיזה גיל הבנת שאתה חי, שיש אצלכם פחות ממה שיש אצל כולם?
אני חושב שבגיל שכבר ההוצאות הן מתחילות כאילו להיות פקטור, אתה יודע, תיכון כזה, 15, 16, 17, ממש לפני הצבא, אתה מבין שאתה צריך לעשות איזשהו משהו אקסטראורדינרי, כדי לא להיות בלופ הזה. כי אם אני אקום ופשוט ילך לעבודה, זה לא ייפטר.
הבנתי אותך, אוקיי. אז תמשיך, אז אתה דיברת עם אריאל, אתה דיברת עם עידן, ואתם עכשיו מתחילים לקחת אוטובוס כל יום שישי, וזה מתמיד הדבר הזה? אתם באמת נוסעים כל יום שישי באוטובוס?
התחייבנו אחד בפני השני, שאנחנו לוקחים את זה כצעד ראשוני, ואנחנו קודם כל מתחילים לראות דירות. לאחר מכן, ניתחנו את האופציות שלנו בכלל. ניסינו להבין כמה כסף יש לנו. אתה יודע, בתור חייל, אתה לא מבין איזה אפשרויות מימון, משכנתה, שמה משכנתה, אתה לא יודע בדיוק מה יש לך. אתה לא מכיר את הדברים האלה. אתה מסתכל מה יש לי בכיס, זה מה שיש לי, זה מה אני יכול לשים, מזה אני יכול לייצר. והתחלנו ממש לעשות חשבון, טוב, יש לנו מענק כזה שנשתחרר, יש לנו את הפיקדון שהוא סכום כזה, יש לנו עוד חסכונות שחסכנו מהקייטרינג ביחד. זה התקציב שלנו.
וכמה היה התקציב? מה המספר?
250 אלף שקל.
250? בוא, זה גם סכום לא מעט.
לשנינו ביחד.
לשני חיילים, זה גם סכום לא מעט. ואיך זה התפתח? הצלחתם להתמיד אשכרה כל יום שישי, בלי ידע, בלי כלום, אתה והוא הולכים לראות דירות, בלי להבין, בלי כלום?
ממש ממש לא. בהתחלה היינו מאוד מאוד מבולבלים. הגענו בהתחלה בכלל לטבריה, שמענו שהולכת להיות שם רכבת, עד היום הרכבת הזאת בכלל לא הגיעה. פגשנו שם איזה מתווך, הוא בכלל לא ידע איזה, מה, מי, מו, מה, לא שאל אותנו כלום, פשוט התחיל להראות לנו דירות, והוא כאילו הרגשנו...
בלי לדעת מה אתם מחפשים,
הכוונה. כן, בלי איזושהי, ואנחנו גם בעצמנו לא ידענו כל כך להסביר מה אנחנו מחפשים. לאחר מכן, שמענו שיש איזה מכללה בקריית שמונה, משהו, מכללת אל חי, לא בדיוק הבנו מה, איזו אוניברסיטה, ואוטומטית אמרנו, בוא נע, זה רחוק, בטוח זה זול, ואתה יודע, מכללה, סטודנטים, הכי קל להזכיר, כמו ילדים מפגרים.
בלי, עוד פעם, בלי ללמוד מאף אחד, בלי כלום, זה הגיון שאתם עשיתם לבד. אתם עד לפה הגעתם בלי שהייתם לא בקורס ולא באיזה ליווי ולא... אתה עידן ואבא עשיר אבא אני.
אני עידן ואבא עשיר אבא אני.
אוקיי.
הלכנו לראות דירות, ולאט לאט כבר התחלנו ללמוד את השוק. התחלנו לדפוק בדלתות, לדבר עם אנשים. התחלנו באמת לקרוא את ה... להבין את ה... אתה יודע, להבין את המטריה, מה שנקרא.
מה זה אומר לדפוק בדלתות?
לדפוק בדלתות, קודם כל זה מחסום, שבאופן כללי מאוד מאוד קשה לאנשים לעשות אותו, כי הם מרגישים אותו, אתה יודע, מרגישים לא נעים, אבל יצאנו מנקודת הנחה, שאם יש מישהו שיודע אם מוכרים דירה בבניין הזה, אז זה בטח השכן. הם תמיד יודעים מה הולך להם בבניין. לפחות ככה זה היה אצלי בבית. אצלנו בבית ידענו בדיוק מי מפנה, מי הולך, מי מזכיר, מה קורה למעלה, מה קורה למטה. אנחנו יצאנו מנקודת ההנחה שזה מה שהולך להיות.
אז אתה ועידן הולכים דופקים על דלתות בקריית שמונה.
ואז לקחנו יותר מזה. לקחנו והפכנו את זה לממש הביזנס הקטן שלנו תוך כדי השירות הצבאי. היינו נוסעים עם החוגר כל שישי, בנקר, נוסעים לקריית שמונה, והיינו מתחילים מה שנקרא לגייס אופציות. לא ידענו את המילה לידים, שמה לידים, לא ידענו לאן זה יגיע. התחלנו לגייס אופציות. הלכנו לבחור בקיוסק, שאלנו אותו ממוכר דירה. הלכנו לכל הבניינים שידענו שיש סיכוי לאתר משהו בהתאם לתקציב שלנו.
אוקיי.
ועם השנים יצא מצב שהיום אתה מסתכל אחורה ואתה רואה כמה אופציות לדירות פוטנציאליות יש לנו שמלווים אותנו עד היום.
אתה מדבר על מספרי טלפון של אנשים שאולי יום אחד ירצו למכור דירה, ולך יש את הטלפון שלהם.
חד משמעית.
אבל עכשיו נגיד הלכת לאיש בקיוסק, שאלת אותו, משה, מה נשמע, אתה רוצה למכור את הדירה שלך? אמר לך, וואלה, לא. לקחת את הטלפון שלו, שמרת אותו, ואתה ממשיך להתקשר אליו, מה אתה עושה עם זה כאילו? סבבה, יש לך עכשיו 2,000 טלפונים, מה אתה עושה איתם?
אתה אומר, אני, אחד המיתוסים שאני הכי לא מאמין בהם, זה רושם ראשוני. מסיבה מאוד פשוטה, שבעולם הנדלן, רושם ראשוני הוא לא קיים. בעולם הנדלן, רק פולו-אפ מדבר. וידענו את זה, וזה מה שעשינו. פשוט פעם בחודש, הוא מקבל מאיתנו שיחה, מה נשמע, מה שלומך, תגיד, אתה יודע מישהו שמוכר, זה הטלפון שלי, אם אתה רוצה, אם אתה מכיר מישהו שמוכר, אם אתה רוצה לעזור לי, אני פה איתך. אני אשמח. אין לי בעיה.
והייתם מתקשרים לאנשים כל שבוע, אשכרה? כל שבוע מתקשרים לאנשים, מה קורה, משה, הוא מהקיוסק, אתה שומע על מישהו שמוכר, ככה?
היינו מגיעים, והיינו גם אצל המון, המון אצל מתווכים, שהם לא ידעו בדיוק לענות לנו על הצורך. גם...
מה חיפשתם?
בדיוק. עם הזמן, המחירים לא מחכים לנו. והבנו עם הזמן שאנחנו מחפשים מציאה. ואם יש משהו שמתווכים לא אוהבים, זה אנשים שמחפשים מציאות. מי כמוך יודע.
כן, יודע.
אז... כשהיינו מגיעים למשרדים של התיווך, והיינו אומרים להם, טוב, תשמעו, זה התקציב שלנו, זה מה שזה, הם היו שואלים אותנו, משכנתה, משכנתה, אין משכנתה, זה הכסף, זה מה אני רוצה. אז הם היו פשוט נבלים. וכשאני ועידן הבנו שאנחנו צריכים לחפש מציאה, היינו צריכים להגביר את החיפושים שלנו. היינו צריכים להעמיק. זאת אומרת, להגיע למצב שאנחנו הרבה יותר חזקים בשוק, שהרבה יותר מכירים אותנו, כשיש דירה שהיא אוף מרקט, שהיא מתחת לרדאר, שהיא תבוא אלינו. מכיוון שהתקציב שלנו מאוד נמוך, ואין מה לעשות, לקנות דירה ב-250 אלף זה לא רציונלי. אבל אותה תקופה, היה צ'אנס. היה כל הזמן שמועות על אנשים שקונים ב-370, 350. אמרתי, טוב, אם הם יכולים לקנות ככה, אנחנו יכולים להביא. בעסקה שהיא בפחות. זה היה סדר גודל. ואז זה מה שהתחלנו לעשות.
אוקיי, ודירה ראשונה.
ואז הפור נפל, מה שנקרא. התקשרה לעידן איזה מישהי, שראתה את אחד הפתקים שהשארנו. לא סיפרתי לך על הפיילוט שעשינו. עשינו פיילוט.
צפר.
וואלה, זה סיפור.
צפר, נו, יש לנו פה
זה
זמן.
זה סיפור. בקיצור, לקחנו יום אחד, באחד מהימי שישי, לקחנו 10 ילדים מכפר בלום, זה כזה קיבוץ ליד קריית שמונה.
אוקיי.
נתנו לכל אחד 50 שקל לשעה, עם מדבקות שהכנו מחפשים דירה למחירה בבניין זה, עם הטלפון שלנו. והתחלנו לחלק את זה בכל קומה, בכל עיר, בדירות הפוטנציאליות, שאנחנו יכולים לקנות אותן בקריית שמונה.
אוקיי.
והם התחילו לעבוד, קומה, קומה, טק, 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 טפסים במדרגות. אתה רואה ילדים בחופש הגדול, תולים מדבקות, טק, 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 כל היום מטפסים, עולים ויורדים.
פסיכי.
ויום אחד, אחת מי שרוצה למכור את הדירה, התקשרה לעידן, והשותף שלי. אומרת לו, אני רוצה למכור את הדירה, מה, מי אתה, מה אתה? כמובן, לא היססנו.
באותו זמן אתה כבר, היית הרבה זמן בשוק, זאת אומרת, כבר ידעתם מה המחירים, ידעתם כמה דברים שווים, ידעתם מה הולך, כאילו, הייתם על זה?
כן, חד משמעית, היינו על זה. כבר עבר כל כך הרבה זמן, אחרי, בוא נגיד, 10 פעמים שאתה בשוק, אתה כבר קולט מי נגד מי. אתה כבר זוכר את הבניינים, אתה זוכר את הכתובות, ואתה יודע לדקלם בדיוק כמה שווי, כמה פחות או יותר, נמכרות דירות.
כמה דירה הייתה שווה אז?
הדירה אז הייתה שווה 400,000 שקל, ואני יכול להגיד לך שכשנכנסנו היינו באלם. בהתחלה, כאילו בשניות הראשונות, אתה לא אומר בוא נזה מציאה, כי אתה רואה את כל הדירה מפורקת.
הדירה הייתה מפורקת.
מפורקת לגמרי. גר שם סוחר ששבר את הדירה. הייתה קומה שלישית בלי מעלית, עם מדרגות גישה של עוד, שזה מרגיש לך כאילו אתה עולה 10 קומות.
וואלה.
עד שאתה עולה למעלה אתה מתנשף כמו לא יודע מה. ו... אתה כביכול אתה רואה ואתה, בונה, יש פה משהו.
כמה היא רצתה על הדירה?
והיא התחילה איתנו מסע ומתן בסדר, ב-310,000 שקל.
כשאתה יודע שהדירה שווה במצב נורמלי 400.
כן. ובסוף, אתה יודע, היינו גם, היינו ילדים, עדיין לא למדנו כל כך את המסע ומתן. אני מדבר איתך שנת 2017, זה כאילו תוך כדי שאנחנו חיילים.
אוקיי.
ממש לקראת הסוף. ו... אני זוכר שאת המסע ומתן הזה, שזה היה המסע ומתן הכי חמוד שהיה עבר, כאילו, מדברים איתה, לא, תעשי לנו ככה, יש לנו ככה, יש לנו ככה, מסבירים לה את כביכול את המענקים, שאנחנו ממש על השקל, ובסוף העסקה נסגרה, 280,000 שקל.
אשכרה. פשוט ככה, והייתם נחמדים, והיא הורידה לכם את המחיר, כי הייתם נחמדים, ולא באתם אליה בגישה של, תשמעי, הדירה על הפנים, וזה, ופה, זה לא היה דיבור.
לא, אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו הצלנו אותה, כי היא, מהצד שלה, זה היה עסקה של ווין ווין ווין, כי היא מהצד שלה קנתה את הדירה מעמידר ב-50,000 שקל, בסדר גודל כזה.
וואלה.
כן, לא עניין אותה, הדירה לא הייתה מוזכרת. והיא גרה בווילה ממול.
לא אמרת שהיה סוחר ששבר אותה מקודם?
הדירה לא הייתה מוזכרת שנתיים, כי היה סוחר ששבר אותה. והיא גרה בווילה ממול, בעלה הוא נחל כיסא גלגלים, הוא בכלל לא יכול לעלות למעלה. והדירה פשוט פשוט הייתה משלמת ארנונה סתם, כאילו, זה פשוט היה נטל עבורה.
הבנתי. אוקיי, והדירה הזאת עדיין אצלכם היום?
הדירה הזאת עדיין אצלנו.
כמה היא מוזכרת היום?
2,000 שקל.
וכמה היא שווה?
600,000 שקל.
יפה. כמה שנים עברו? 5? מטורף. מה אתה עושה היום?
היום יש לנו חברה להשקעות בנדלן. למעשה אנחנו מלווים משקיעים לרכישת נדלן בארץ.
מה זה אומר מלווים? תפרק לי את זה. מישהו שלא מבין עכשיו, לא, יש, מישהו פה שומע אותך ויש לו נגיד 150, 200 אלף, מה הסכומים המינימליים שאנחנו יכולים להשקיע היום בארץ איתכם?
היום אני יכול להגיד לך שגם ללא הון עצמי אפשר להשקיע בארץ.
בלי כסף בכלל.
בלי כסף בכלל, וזה גם למה שהקמנו את החברה הזאת, כי לפני הכל רצינו להוכיח שאפשר לקנות דירה בארץ ישראל, לא משנה מה. לא משנה מה, לא משנה מה את התקציב, יש מה לעשות. כל עוד אתה עובד, אתה רוצה לקנות דירה, יש רצון, זה מספיק.
הבנתי, אוקיי. אז בא לך מישהו עם רצון לקנות דירה, יש לו קצת כסף, אין לו קצת כסף, לא משנה, הבנו שזה כבר פחות חשוב אולי. מה התהליך, מה הוא עובר? זאת אומרת, מישהו שתחשוב שעכשיו לא יודע מה זה לקנות דירה, ולא יודע מה זה להזכיר, ולא יודע מה זה לשפץ, ולא יודע מה זה למכור, ולא יודע מה זה עורך דין, ולא יודע מה זה להתעסק עם מתווכים, ולא יודע כלום. הוא פעם ראשונה, הוא רק מקסימום שהוא מכיר זה לשכור דירה.
קודם כל הוא מגיע אלינו, אנחנו בונים לו תוכנית עסקית. אנחנו רוצים להבין מי הוא, מה הוא עושה, מה השאיפות שלו, מה המטרות שלו, למה, יכול להיות שלא מתאים לו, יכול להיות שדירה לא תתאים לו. יש אנשים כאלה, יש בן אדם שאומר שאני לא רוצה להתעסק, לא מעניין אותו כלום. והוא צריך, והוא רוצה שיסבירו לו ויתנו לו אלטרנטיבה למצב הקיים שלו, לא על ידי נדלן, יש גם אנשים כאלה, בן אדם מגיע אלינו.
שלא רוצים להתעסק, אתה מדבר פחות עם סוחרים, ועם שיפוצניקים וכאלה, וזה פחות הסגנון שלהם.
נכון.
אוקיי.
ואז בן אדם מגיע אלינו, אנחנו בונים לו טכנית עסקית, מבינים איפה הוא עובד, מה הוא עושה, איזה, איפה הוא נמצא מבחינת העון עצמי שלו, יש עון עצמי, אין עון עצמי, אני יכול לגייס לו מימון, לא יכול לגייס לו מימון. אחרי שבנינו את התוכנית העסקית, אנחנו יוצאים לאתר לו נכס, בהתאם ליכולות שלו. רואים, לפי התוכנית העסקית, מה התקציב שהוא יכול לגייס, אם הוא יכול לגייס, כי ללא עון עצמי, יש הבדל לעומת בן אדם שבא עם עון עצמי.
הבנתי, אז כל אחד בהתאם למה שמתאים לו, כמה שהוא יכול, כמה שהוא מסוגל, בונים לו את התוכנית ואתם הולכים לחפש לו את הנכס.
נכון.
מה, הבן אדם לא עושה כלום?
הבן אדם מקבל ראש שקט, זה הערך שאנחנו נותנים. זאת אומרת שהבן אדם, אחרי שהוא מגיע אלינו, אנחנו מנהלים לו את תהליך ההשבחה, אנחנו מתנהלים מול העורך דין שלו, אנחנו מזכירים לו את הנכס, ובעצם הוא מקבל רק את המפתח בסוף עם הדירה מוכנה.
בחוזה שכירות והכל?
הכל, אנחנו מזכירים את הדירה כמובן, ברור.
הבנתי. זאת אומרת, הבן אדם מגיע אליכם וזה one stop shop. בן אדם יכול להגיע עם כסף, בלי כסף, עם רצון, והוא יצא עם דירה.
כן.
אוקיי. מה, למה שבן אדם יעשה את זה? זאת אומרת, למה מראש כדאי להשקיע לדעתך בנדלן, ולמה, יותר מזה אולי, למה דווקא בנדלן בישראל? זאת אומרת, היום אנחנו רואים כל מיני פרסומות כל הזמן, נדלן בארצות הברית, נדלן שמעתי בטומי ולא יודע, כל מיני מקומות, אירופה, אפריקה כבר שמעתי גם, למה דווקא בישראל ולמה נדלן באופן כללי?
קודם כל, למה נדלן? למה נדלן? קודם כל, מסיבה מאוד פשוטה. נשים את כל המספרים ואת כל הסטטיסטיקות בצד. כשאני מסתכל על האלטרנטיבות שלי היום, של בן אדם שהוא מתחיל, שהוא עוד לא יצא לדרך, עומדות בפניו שתי אופציות. נדלן ושוק ההון. מבחינת...
לא, יגידו לך אנשים פה, אתה יכול גם להשקיע בקריפטו, יש ביטקוין, יש איתריום, יש כל מיני דברים, יש אופציה להשקיע בסטארט-אפים, יש פה, היום אנחנו כבר בעידן שיש הרבה, יש כל מיני אנשים בפייסבוק שמבטיחים לך תשואה בטוחה, יש כל מיני דברים כבר.
נכון.
זה לא רק נדלן ושוק ההון. למה שמישהו ישקיע בקנה נדלן ולא ביטקוין? הביטקוין עלה, בכוונה, אני מקשה עליך. לפני שנתיים עשה, לא יודע, פי 10 על הכסף סך הכל, פי 20, לא יודע. למה לא ללכת לזה? זה לא אלטרנטיבה מספיק טובה?
קודם כל, לפני הכל, שבן אדם מסתכל, לפני שהוא יוצא לדרך, הוא קודם כל צריך לעשות. ובעיניי, לעשות, הדרך הכי ישימה, היא בעצם לקנות נדלן. ואני אסביר. כשבן אדם עוד לא יצא לדרך, הוא עוד לא יודע, אתה לא רואה את התצועות, הוא עוד לא יודע מה יהיה איתו, הוא לא יודע לזהות עליית ערך, הוא לא יודע פוטנציאל. אז מאוד מאוד קשה לו להעריך את העובדה שאם הוא ישים כסף, והוא יבוא, יאסוף אותו עוד 10 שנים, מה יהיה? מאוד מאוד קשה לו לעשות את זה. מעבר לכך, שהדור של היום הוא מאוד מאוד חסר סבלנות. וכשהוא ישקיע במניות או בקריפטו, האופציה למכור ולסחור ולהפוך להיות סוחר ולא לבצע השקעה שהיא השקעה נטו ללא תוכנית עסקית היא מאוד מאוד בהישג יד. זאת אומרת, הוא יכול לפתוח את האפליקציה לקנות למכור, הוא יכול לקנות את הקריפטו לקנות למכור.
ולמה זה רע שהוא יקנה וימכור?
כי כשבן אדם עוד לא יודע מה, עוד לא צבר ניסיון ועוד לא יודע מה הוא עושה, הוא הופך להיות מאמר.
הבנתי, זאת אומרת, אתה אומר, מי שמשקיע לטווח הארוך, משקיע, צריך לדעת שהוא משקיע לטווח הארוך, שיהיה לו תוכנית, אני נכנס היום, יוצא בעוד 10 שנים, משקיע במניה כזאת, משקיע במדד כזה, לא משנה במה, באיזה מטבע שאתה רוצה להשקיע, אבל אתה משקיע, אתה לא עושה את זה על סמך הרגשות ועל סמך מה שהשוק עושה באותו רגע, זו הנקודה.
זו בוודאי הנקודה.
ואתה אומר שהיום אנחנו בדור שהכל מהיר, ונורא קל להסתכל, לראות שזה קצת יורד, לעשות, למכור וזהו, ולהפסיד.
בדיוק.
ובנדלן?
בנדלן, הקנייה והמחירה היא לא נעשית ללא תוכנית עסקית. זה לא אפשרי פשוט ללכת ולמכור את הדירה יום אחרי יום. זה לא משהו שהוא, בגלל שהכל הוא מאוד תהליכי, אז אתה לא יכול לצאת לדרך ולבצע פעולות אם אתה לא עושה תוכנית עסקית. וזה היופי.
זאת אומרת, אם אתה לא מתכנן מראש, אין מצע. אתה לא יכול בטעות למכור את הדירה כי לחצת על כפתור באפליקציה. זה לא יכול לקרות.
חד משמעית.
אוקיי. אבל למה באופן כללי? למה נדלן? למה... סבבה. נגיד שאני יש לי משמעת עצמית ואני יכול לשים כסף בשוק ההון ואני לא אסתכל. הכל בסדר. מה היתרונות של הנדלן על פני השקעות אחרות?
יש את היתרון שזה היתרון שבעיניי שבעיניי הוא מעל כולם, שזה היתרון שאתה יכול לעשות תשואה על כסף שהוא לא שלך.
מינוף.
אתה יכול לגייס כסף ללא ערף. ללא ערף. אתה יכול לגייס כנגד הנדלן הכל. פשוט הכל.
תסביר. כי אני מכיר פה הרבה אנשים שישמעו, גם אני בנקודות מסוימות, שהלכו לבנק בקש הלוואה, ואמרו להם, לא, לא רוצה לתת לך כסף. מאיפה, אז זהו, נתן לך כסף עכשיו, וכאלה איך שגם לא רוצים לתת להם משכנתה. מה, אולי הכנסות נמוכות מדי, מה, 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 איך אתה חושב פה ומספר ששופכים כסף על נדלן, קל נורא, מאיפה?
קודם כל, יש את ההלוואה שכולם מכירים אותה, שקוראים לה משכנתה, שהיא מעין חתונה ל-30 שנה, עם הבנק, כנגד שיעבוד דירה. אבל מעבר לכך, כשיש לך נדלן, מאוד קל לך לגייס עבור שיפוצים, עבור הלוואה לכל מטרה. אתה יכול לגייס כסף כי מסתכלים עליך אחרת בבנקים. וזה משהו שכשיש לך תיק מניות, הוא לא עובד. הבנקים, במיוחד בישראל, מאוד מאוד אוהבים נדלן. וזה פרמטר שאין מה לעשות, הוא מנצח את כולם.
הבנתי, אז אתה בעצם אומר, היתרון הגדול של נדלן, זה שאני יכול לקחת כסף של מישהו אחר, ושגם הכסף הזה יעבוד בשבילי, הכסף של הבנק, הכסף של, לא יודע, של חברת ביטוח של הוויטמין הכסף, כסף של אחרים יכול לעבוד בשבילך.
נכון.
זאת הנקודה. אוקיי, למה נדלן בארץ?
למה נדלן בארץ? בדיוק מאותה סיבה שאמרתי לך שאני לא רוצה להפוך למאמר, שאני משקיע בנדלן מחול, ואני גר בארץ, חי בארץ, קונה בשקל, מוכר בשקל, אני מוצא את עצמי מאמר על מטבע נוסף. אם ביוון היו קונים דירות בשקלים, אין בעיה, הייתי מוכן לזה.
אז אתה אומר מגלל פער המטבעות, זאת אומרת שאתה צריך עכשיו להחליף את הכסף שלך לצורך העניין ביורו ובכל מיני כאל.
יש פרמטר נוסף. לצורך העניין, אם קניתי דירה ב-X יורו והיורו ירד, אבל עדיין העסקה הייתה טובה, יכול להיות שאני לא ארוויח.
הבנתי מה אתה אומר. זאת אומרת, יכול להיות שקנית דירה ב-100,000 יורו, וזה היה שווה ככה וככה שקלים פעם, עכשיו היורו ירד, הוא שווה פחות, אז אפילו שהדירה עלתה ביורו, בעצם בשקלים, אתה תביא את הכסף הביתה ואין רווח.
חד משמעית.
הבנתי. אוקיי, מעניין. אז בעצם היום, היום מה שאתם עושים זה ללוות אנשים להשקיע בנדלן בארץ. כדאי להשקיע היום בנדלן בארץ? פעם זה לא היה יותר טוב, לא היה יותר קל, לא היה יותר נגיש, לא היה יותר טוב. היום לא פספסנו את ההזדמנות, כאילו. אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי מקודם גם לי ולך בדיוק הייתה שיחה עם עוד מישהו בחוץ על זה. מחירי הנדלן עלו השנה, פמפמים את זה בעיתון, אני כבר יכול לשמוע את זה יותר ב-16-17%, וכל הזמן ממשיכים לעלות, וכל חודש מתחדש, עולה עוד מדד, ועוד פעם, כל פעם זה מעל אחוז, וכולם בפאניקה, והכל עולה, ועוד מעט לא יהיה דירות לקנות. זה לא, זהו כאילו, נגמר ההזדמנות, איך זה ימשיך לנצח, מה, המחירים יעלו ב-440% כל שנה, איך זה, לאן אנחנו הולכים?
אוקיי, שאלה יפה. שאלה שאני שואלים אותי אותה המון לאחרונה, בגלל שאני גם מתעסק במינופים, ובגלל שאני חי ממש את השוק, אז אני יכול לענות לך בפשטות. אני יכול להגיד לך שכל יום שאתה לא קונה נדלן אתה מפסיד, ואני מוכן להתערב על זה.
למה? אם המחירים היו יורדים.
מסיבה מאוד פשוטה. קודם כל, קרקע משאב מוגבל.
קרקע משאב מוגבל, כן.
מחיר השוק תמיד יעלה, מאוד פשוט. אבל מעבר לזה, אם אנחנו יורדים לרזולוציות שהן יותר מדויקות ופחות בכלליות, אני יכול להגיד לך שיש המון המון פרמטרים שכשמכלילים את ישראל כשוק נדלן אחד, אי אפשר לקבוע אותם.
כמו מה?
אני אתן לך דוגמה לצורך העניין, אם יש זוג צעיר שרוצה לגור בהרצליה,
אוקיי.
והוא רוצה שהילד שלו ילמד בבית ספר הזה, אז לא יקרה, זה לא ישנה שום דבר, ולא ישנה כמה המחיר, מה המחיר, הם יעשו הכל כדי לקנות את הדירה הזאת.
אבל אם אין להם כסף לקנות את הדירה, הם לא יכולים לקנות אותה, אין להם מספיק הון עצמי, לא יהיה להם איפה להביא
את זה. אז הם יזכירו את הדירה הזאת, והם עדיין נשארו באזור הזה.
נכון, אוקיי, סבבה, קבל את מה שאתה אומר.
כשאתה מייצר ביקוש שהוא קשיח, אוטומטית המחיר חייב לעלות. וזה בדיוק הנקודה. אתה רואה היום סיטואציה שדירה בכיכר דיזינגוף יכולה לרדת?
אתה שואל אותי ברצינות? כן.
אתה רואה סיטואציה כזאת?
כן. לא, 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 לא אמרתי שזה לטווח הארוך, לעשר שנים, אבל אני רואה סיטואציה כזאת לטווח הקצר. תשמע, בשנות ה-90, בתקופת העלייה הרוסית למדינת ישראל, הייתה תופעה מעניינת, זה לא בגיל של שנינו, אני קראתי על התופעה הזאת במאמרים וכאלה, אבל אנשים היו גרים, גם תשאל, אם אתה תשאל להורים של חברים וכאלה, אתה תראה שזה משהו שכולם מכירים, היו גרים הרבה דירות, שני משפחות. כי לא היה מספיק דירות. אז אריק שרון היה שר השיכון, התחילו לבנות הרבה דירות, עשו מהלכים, ואז נהיה היצף של דירות בשוק. היה יותר מדי היצע, והמחירים ירדו, אפשר לראות את זה. למה אני מספר את זה? כי הביקוש לדירות, בעיניי הוא לא ביקוש, כמו כל דבר אגב, הוא ביקוש גמיש, הוא לא ביקוש קשיח. מה הכוונה? הרבה אנשים אומרים, תשמע, זוג צעיר, משפחה, היא צריכה לגור בדירה. אז הנה, יש ביקוש קשיח. זאת אומרת, שלמה ומיכל התחתנו, שלמה ומיכל עכשיו צריכים דירה לגור בה. או שהם יזכירו את הדירה, או שהם יקנו אותה. נכון?
נכון. כאילו.
אז אני טוען שזה לא נכון, אני גם אגיד לך למה. שלמה ומיכל יכולים להזכיר בסכום מסוים, יש להם תקציב מסוים שיכול ללכת על דיור. נכון? מסכים איתי עד לפה? זאת אומרת, יש סכום מסוים, יכול להיות שהם יתאמצו קצת והם יגיעו לסכום טיפה יותר גבוה, אבל יש סכום מסוים שמעבר אליו הם לא מסוגלים לשלם על הוצאה של דיור, נכון?
נכון.
אז כי אם הם מרוויחים נגיד 15,000 שקל ביחד, אז הם לא יכולים לשלם 15,000 שקל שכר דירה, לא יהיה להם ממה לחיות. למה אני אומר את זה? אם הם גרים היום בדירת 3 חדרים, הם תמיד יוכלו לעבור לדירה יותר קטנה, שהיא תהיה יותר זולה, ואז המחירים של השכירות יוכלו לעלות. נכון?
נכון.
יופי. הביקוש הוא גמיש, הוא בהתאם למחירים. בפריפריות, איפה שהמחירים יותר זולים, רואים את זה בצורה חד משמעית במחקרים, השטחים הם פחות מנוצלים. זאת אומרת, המטרה שבן אדם מסוים תופס בדירה הוא יותר גדול.
נכון.
זה אתה יכול לראות את זה גם אצלך בפריפריה, אולי בשווקים של הסטודנטים זה דווקא פחות נכון, וזה דווקא מעלה את המחירים, כי יש הרבה ביקוש.
נכון.
אבל אתה יכול לראות הרבה רווקים בדירות 3 חדרים.
נכון.
בתל אביב לא תראה את זה כמעט.
נכון.
למה? כי בתל אביב, אם למישהו יש דירת 3 חדרים והוא רוצה להזכיר אותה, הוא תמיד יזכיר אותה לשני סטודנטים, כי הוא רוצה את מלוא שכר הדירה.
נכון.
וכל אחד ישלם לו מחיר גבוה.
נכון.
אז בזה אנחנו מסכימים. המחיר, הביקוש תמיד משתנה לפי ההיצע. זאת אומרת, הביקוש הוא לא באמת ביקוש קשיח, הוא ביקוש גמיש. ככל שההיצע ירד, אנשים יגורו, ינצלו פחות ופחות שירותי דיור. אוקיי? זאת אומרת, אתה יכול להסתכל על כל בן אדם בממוצע כמה מטראז' הוא תופס, בתל אביב, נתת את תל אביב כדוגמה, אם המחירים בתל אביב יעלו מאוד, אנשים יעברו לגור בדירות קטנות יותר. עכשיו זה נכון, שאתה אומר רגע, אבל אתה בעצם, מה שאתה בעצם אומר פה, שאנשים יסתפקו בשטח יותר קטן כי אין להם כסף לשלם.
נכון.
אבל אני אמרתי שהביקוש הוא לא קשיח, זאת אומרת, אם לאנשים לא יהיה כסף מסיבה אחרת, כמו למשל אבטלה, אנחנו מדברים עכשיו על מיתון, אנחנו בסביבה של ריבית עולה, אנחנו רואים בהייטק הרבה חברות שמתחילות לפטר, אפילו שאני לא כזה שותף להפחדות מסביב לזה באופן כללי, אבל באופן כללי, עכשיו הריבית עולה, זה מקשה על העסקים.
נכון.
אם לאנשים יהיה פחות מקורות פרנסה, והשכר הממוצע במשק ירד, או שהאבטלה תעלה, או גם וגם, לאנשים יהיה פחות כסף לשלם, אמרנו לאנשים יש תקציב מסוים, אז אנשים יוכלו להוריד את הביקוש ולהשתמש בפחות שירותי דיור. זאת אומרת, אני לא מדבר על הסטודנט ששוכר דירת חדר בתל אביב. גם עליו אני מדבר אגב. הוא במקום לזכור דירת חדר במרכז תל אביב, יעבור לזכור במעגל אחד יותר רחוק, אולי ברמת גן או גבעתיים, שקצת יותר זול פר חדר. מי שהיה שוכר דירה חדשה, יכול להיות שהוא יצטרך לרדת לדירה ישנה. הוא כבר לא יהיה לו מרפסת או לא יהיה לו מעלית, כל מיני כאלה. והביקוש באופן כללי ירד, ואז גם המחיר יכול לרדת. כשהמחיר של השכירות יורד, גם המחירים של הדירה עצמה
ירד. הוא ילך.
הוא לא ילך, הוא יגור איפשהו.
איפה הוא יגור?
הוא יגור בדירות יותר זולות, זה לא משנה, אני מסכים איתך שבאופן כללי לטווח הארוך, הנדלן כנראה לא ייפגע, בוא נגיד במינימום ישמור על הערך הריאלי שלו, זאת אומרת, האינפלציה לא תשחוק את המחיר של הנדלן. זה בטוח, על זה אנחנו מסכימים, בטח שלא לטווח הארוך, אבל בטווח הקצר, אירועים נקודתיים, כן ראינו במדינת ישראל, בתקופות של מלחמות, תקופות נקודתיות שבהן היה קשה יותר למכור דירות, ואז מי שמחר, מחר ביותר זול, אתה יכול לראות את כל התקופות של מע"מ אפס שיאיר לפיד, שהיה מאוד קשה למכור במיוחד באזורי יוקרה דירות. יש תקופות במדינת ישראל שמחירי הדירות נפגעו, בין אם זה בגלל להאטה, זאת אומרת מי שמחר, מי שלא חיכה היה צריך למכור בזול, ובין אם ממש תקופות של ירידה אמיתית כמו בשנות ה-90. אם זה לטווח ארוך, אני לא בטוח, אבל שאלת ספציפית, האם אני חושב שבמרכז דיזינגוף זה יכול לקנות, זה יכול לקרות, זה יכול לקרות, ואני גם יהיה הראשון לעמוד בתור ולקנות כשזה יקרה.
חד משמעית. אני איתך עם שתי סלים. אבל מעבר לזה, שאם אתה באמת יורד לרזולוציות, אתה מבין שיש בעצם שני פרמטרים מרכזיים שיכולים להשפיע על השווקים. אחד זה החלטות ממשלה, והשני זה ריבית הפריים. ושתי הם לא לנצח.
אתה אומר החלטות ממשלה במובן הזה שהחלטות ממשלה קובעות כמה בונים וכמה מיסים אנחנו משלמים וכל הדברים
במובן
האלה.
במובן של, כן, במיוחד בהיקף של המיסוי. אחד הדברים שאני חושב שהכי שינו באמת את הפן הזה של להשקיע בנדלן בארץ, הוא השינוי של התופעה של המס שבח, שב-2014 שינו את המס שבח שיכולת למכור, להחזיק את הדירה 4 שנים, ואז אתה לא משלם מס, לעומת עכשיו, שאתה משלם 25% מס שבח, זה שינה. זה שינה. מה זה עשה? וזה החלטה שהיא מאוד גורלית. זה גרם לאנשים להשקיע פחות בישראל. אבל כמו שאנחנו רואים, רואים תעליות מחירים, אתה רואה שזה השפיע לטווח קצר ולא לטווח הארוך. וזו בדיוק הנקודה. נדלן משחקים אך ורק לטווח הארוך. תמיד האמנתי בזה ואני תמיד מאמין בזה.
אז אתה אומר שנדלן עד היום כדאי, בגלל שזה ימשיך, כי בסופו של דבר יש ביקוש, קשיח, לא קשיח, יכולים להתווכח על זה, אבל בסופו של דבר, לטווח ארוך אנחנו נראה עלייה, ובטח ובטח האינפלציה לא תשחוק לנו את הכסף, ומישהו יגור בדירה, ישלם יותר, ישלם פחות, אבל מישהו יגור בה.
תמיד.
אוקיי, לא היה יותר קל פעם. אני נכנסתי לשוק הנדלן, פעם ראשונה שקניתי דירה היה ב-2020 או 2019, אני כבר לא זוכר. אני מסתכל על אז, היה קצת, לא רואה כזה הבדל, אבל גם לא כזה מזמן גם, אבל לא היה פעם ב-2017, לא היה יותר קל. היום לא קשה, זה כבר לא בלתי אפשרי.
קודם כל.
לא כדאי אולי, לא יודע, כי יקר מדי.
ההזדמנויות תמיד נמצאות. ההזדמנויות כל הזמן קורות. תמיד יש מישהו שצריך למכור. נדלן זה צורך. ויש, זה כמו גלגל כזה. הרי זוגות לא יפסיקו להתגרש. ילדים לא יפסיקו להיוולד.
זה נכון, בטוח.
משפחות לא יפסיקו לגדול. משפרי דיור, תמיד ישפרו דיור. משקיע, תמיד יחפש אלטרנטיבה. זה טבע, זה הכלכלה. אין מה לעשות. תמיד יהיה תנועה. הקטר הזה של הנדלן לעולם לא יעצר.
אז מה אתה בעצם אומר? שמה, הנדלן ימשיך מה? ימשיך לעלות תמיד ובגלל זה כדאי, ועדיף עכשיו מאשר עוד 10 שנים, כי גם אז יהיה יותר גבוה, וגם אז יגידו פעם היה יותר טוב.
חד משמעית. אנחנו תמיד, כישראלים באופן כללי, תמיד גאונים בדיעבד.
כן, תכלס. איך היית מתחיל היום? אם עכשיו היום היית חוזר לנקודה הזאת שלך ושל עידן בשנת 2017, ואתה ועידן, או שני ילדים, יוסי ושלמה, יושבים עכשיו חיילים, והם בדיוק עובדים גם באיזה מסעדה, וחושבים לעשות משהו עם עצמם, אולי נדלן, ולא יודעים איך להתחיל. מה היית עושה כדי להתחיל היום?
וואו, זאת אחת השאלות שבאמת חשבתי עליה ותחקרתי אותה הכי הרבה, כי זו שאלה שאני כל הזמן הייתי שואל את עצמי, ותמיד הייתי משפר את התשובה. אני יכול לענות על זה בפן האישי שלי, שמה שהיה משרת אותנו זה קודם כל לא לעשות את הטעות הזאת של להשקיע את כל העון העצמי על ההתחלה. זה לשים את כל הביצים בבום.
וזה מה שאתם עשיתם.
וזה מה שאנחנו עשינו.
אז קודם כל אתה אומר, מי שמתחיל היום, את זה לא לעשות.
לא לשים את כל העון העצמי שלך על ההתחלה. קודם כל תלמד, תחקור, תעשה ותבין, תראה את כל האופציות שפתוחות עבורך. ורק אז תקבל את ההחלטה.
אז אתה אומר קודם כל ללמוד, לא לעשות כמוך, שקודם כל לעשות פעולה.
לא. קודם כל תעשה פעולה, אבל תעשה את הפעולה לא בבזיזות. אל תעשה כאילו מישהו רודף אחריך עם סכין. וזה מה שאני ועידן הרגשנו, שכל הזמן שאנחנו לא, זה אנחנו, אתה יודע, אנחנו כאילו הנדלן עולה, אנחנו לא נספיק בסוף, נשאר מחוץ ללופ.
זה מה שאתם הרגשתם אז?
כן.
אתה חושב שזאת הייתה טעות? זאת אומרת, היום בדיעבד, מה, היית הולך לאיזה קורס, היית הולך לליווי, או מה היית עושה היום שונה?
היום בדיעבד, אני חושב ש...
לא בדיעבד, עכשיו, מי ששומע אותך שזה יהיה רלוונטי לעכשיו, לא לאז. כי פעם אתה מספר על דירות ב-300,000 שקל, אולי יש גם היום במקומות כאלה בארץ, אבל יותר קשה לקנות דירות ביותר מ-300,000 שקל, פעם היה יותר קל. בהקשר הזה לפחות בהקשר הזה שהדירות היו יותר זולות. אז זאת אומרת, משהו שיתאים, מה אתה ועידן, אם אני מחזיר אתכם לריסט, איזה טעויות היום לא הייתם חוזרים עליהם, אבל מה כן הייתם עושים? לא רק מה לא.
היום בדיעבד, אני יכול להגיד לך שאני מצטער שהתהליך שלנו לקח יותר מדי, היינו פשוט צריכים לעשות, ורק אז לחשוב. אנחנו לדעתי, למרות שזה נשמע במהלך הסיפור שלי, כאילו חשבנו יותר מדי, אני אומר, היינו צריכים אפילו לקנות לפני זה, כי באותה, באמת זה לא משנה מתי אתה זורק את האבן לבריכה. כל עוד אתה זורק אותה, אתה במשחק. כי כשיש לך נכס, אתה תמיד יכול להתגלגל לעוד אחד. מאוד מאוד קל, במיוחד בישראל שהנדלן לא מפסיק לעלות.
הבנתי, אז אתה כאילו אומר, אפילו שבדיעבד היית נורא כאילו חששן, וכל הזה, וחשבתם הרבה לפני זה, וכאילו זה היה נראה, אפילו שזה נראה מהצד, כאילו ישר הלכתם והתאבדתם וחששתם, כי בעצם לא היה לכם ידע, אתה אומר, אפילו בלי ידע, תקפוץ ותעשה.
אפילו, לא בדיוק, אבל תקרא קצת, תבין, אבל אל תנבור.
אל תתקע בלימוד.
בוא תיכנס למשחק קודם. בוא תבין. בוא קודם כל תבצע.
אבל איך בוא תבין? בוא נשמע, יש פה אנשים שיושבים, ויש להם, לא יודע, 200, 300, 400, 100, לא משנה כמה, 1,000 שקל בבנק. ומפחדים לעשות. זה, אני יודע שאני, כשהשתחררתי מהצבא, היה לי סכום שחסכתי, שהוא לא היה גדול, אבל פחדתי לסכן אותו, ומה עכשיו אתה תלך ותסכן את זה בשביל הרבה זמן של עבודה קשה, אמיתית, לעבוד בקייטרינג למשל, בשביל לעשות משהו שאתה לא מבין בו, פשוט ככה, בלי קצת לנבור וישר לעשות, זה פסיכי, כאילו איך עושים את זה?
קודם כל, יש שתי צרות בחיים, כמו שכולנו מכירים. יש כסף ואין כסף, אבל הצרה הזאת, ממה היא מורכבת? היא אומרת שאחרי שיש לך כסף, איפה אתה שומר עליו? הרי יש אינפלציה, היא נגמרת, כאילו משהו אתה חייב לעשות עם הכסף. ואם אתה לא בטוח מה אתה עושה, שים אותו בקירות. כי בקירות, בטווח הארוך, אתה בטוח, בטוח, לא יורד להם הערך. אתה יכול להיות, אתה יכול לא להרוויח לתקופה. אתה יכול להפסיד לתקופה, אבל בטווח הארוך זה תמיד, תמיד מתקן את עצמו.
הבנתי. אז קודם כל אתה אומר, קודם כל זו נקודה חשובה אולי לדבר עליה, כשאנחנו שומרים את הכסף בבנק, יש אינפלציה, לאורך זמן הכסף שלנו מאבד 2%, 1%, 3%, לא משנה כמה, בשנה, השנה כבר מעל 4%. זה אומר שאת אותם מוצרים שלפני, נגיד שנה, יכולנו לקנות ב-100 שקל, עכשיו אנחנו צריכים 103, 102, 104, תלוי בכמה עלה. ולאורך שנים בעצם הערך של הכסף שלנו נשחק. מי ששומע אותנו זוכר שפעם הוא היה יכול לקנות חלב ולחם בסופר בהרבה יותר זול, והשכירות הייתה יותר זולה, וגם המשכורות היו יותר זולות למעסיקים.
נכון.
הכל היה יותר זול. זאת אומרת, הכסף היה הרבה יותר חזק, אז כשאתה שומר כסף בבנק, הכסף הולך ומאבד את הכוח שלו, ובעצם הוא יוכל לקנות פחות בעתיד, אז נורא חשוב לקנות מה שנקרא מוצרים ריאליים, כאלה ששומרים על הערך שלהם. למשל, דירה, כי דירה תמיד יהיה אפשר לגור בה, והיא תשמור על הערך שלה לפחות במובן האינפלציוני, כלומר, במובן הזה שאם אתה תמכור את הדירה, אתה תוכל לקנות כנראה לפחות את אותם מוצרים שהיית יכול לקנות כשקנית אותה באותו כסף. זה הנקודה. זה נקודה חשובה.
אז הנקודה הזאת, אני רוצה שדווקא ניכנס אליה ונבין אותה לעומק, הנקודה הזאת היא מורכבת מסיבה מאוד פשוטה, שאתה קונה דירה ומזכיר אותה, למעשה הסוחר משלם לך את הקרן של ההלוואה. למעשה מיום ליום אתה כבר מרוויח, כי הכסף הזה ששילם לך את ההלוואה הוא לא הכסף שלך. וזה אני חושב פרמטר נוסף שאין אותו בשוק ההון, שזה שחיקת הקרן, ולא על ידי הכסף שלך.
הבנתי, זאת אומרת, אתה אומר גם כאילו מעבר לעובדה שהדירה שלי שומרת על הערך, וקודם כל שים את הכסף בקירות, מה שאתה אמרת, תשמור על הערך שלהם, מעבר לזה שהקיר שומר על הערך שלו, גם הסוחר משלם, זאת אומרת, לא רק שאני שומר על הערך של הכסף בטוח, אני גם מקבל תשלום עבור זה.
חד משמעית.
הבנתי אותך. אני חושב שיש פה נקודה מאוד חשובה שכאילו דיברנו עליה, אבל דפדפנו אותה ישר, ואני רוצה דווקא לחזור אליה, וזו הנקודה של הפעולה, כי הרבה אנשים נתקעים בחלק של ללמוד, הולכים לקורסים, וזה לא משנה אם זה בנדלן או בדברים אחרים, לומדים, בודקים מה האופציה הכי טובה, ואני אשקיע באזור הזה, אני אשקיע באזור ההוא, יש בבניין הזה, ויש את העסקה ההיא, וכל מיני כאלה, ונתקעים ולא עושים כלום. אני חושב שבסיפור שלכם, הנקודה שהיא הנקודה של מה שנקרא, של פריצת הדרך, הנקודה שאתם הלכתם כמו שני דבילים, ועם הראש בקיר, ופשוט הלכתם לעשות. כי זאת נקודה, אני יודע על עצמי, שאני לקח לי מעל שנה לקנות את הדירה הראשונה, פספסתי עסקאות מטורפות בדרך, בדיעבד, אבל היום אני יודע את זה בדיעבד, אז לא ידעתי את זה, זה לא פר גם כאילו, לא פר לשפוט אותי בפרספקטיבה של בדיעבד, אבל אם הייתי מראש עושה פשוט, לוקח את הידע שהיה לי אז ועושה וקופץ למים, אפילו על עסקאות שלא הייתי בטוח ב-100%, הייתי בטוח ב-70%, והעסקאות שגם הייתי בטוח ב-80%, ועל ה-20% שפחדתי, שגם ב-20% האלה זה לא היה הפסד, שתבין, ה-20% היה שאני יוצא בלי להרוויח כלום. לא היה באמת איזשהו סיכון שראיתי, אולי 1 ל-100 שאני אפסיד משהו, לטווח הארוך עוד פעם. אם בדיעבד אני הייתי עושה פעולה, היום הייתי במקום הרבה יותר טוב. עכשיו אפשר להגיד את זה על הכל, אם בדיעבד זה נורא קל, אבל הנקודה שקודם כל באופן כללי תמיד עדיף לעשות פעולה מלא לעשות. תקפוץ למים בתחום הזה של הנדלן, לא בלי ידע בכלל, כן תלמד קצת, אבל לא להיתקע אלא רק ללמוד וללמוד וללמוד, תקום ותעשה ויהיה בסדר, כאילו קח לעצמך מישהו שילווה אותך אם אתה חייב, אבל תצמד לך נקודה הזאת של פשוט לעשות. זאת אומרת, בלי לפחד, בלי הפעולה לא תגיע לשום מקום. זה הנקודה שלדעתי אצלכם היוותה את פריצת הדרך. אנחנו מחליטים, לקחנו החלטה אקראית, אמרתי את זה בדיוק, היה לי שיחה על זה עם חבר טוב, לפני משהו כמו חודשיים, תקבל החלטה אקראית לגמרי, אקראית לא קשורה לכלום, ותדבוק בה. כי מתחילים לקרוא דברים זזים. אתה קנית דירה, התווך שקנית דרכו, או אם לא קנית דרך מתווך, אז השכנה לדעת שקנית, ואולי אתה שכן טוב, הסוחרים שלך טובים, ואתה מטפל בבניין, אז היא תביא עוד שכן שרוצה למכור, אם יש מישהו כזה. או הוא בקיוסק, היית נחמד אליו, הוא שמע שקנית, הוא מבין שאתה רציני, אז הוא ידבר איתך, המתווך רואה שקנית, אז הוא גם יודע שאתה רציני, אתה פוגש אנשים, הסוחר, זאת אומרת, דברים קורים בדרך, אתה מתחיל לייצר איזושהי רשת כזאת של מעשים, וזה מה שיעניין אותך לדבר הבא. אז אני הרבה פעמים אומר לאנשים, וזו הנקודה הכי חשובה לדעתי מהשיחה הזאת, תקבל החלטה, החלטה שאתה רוצה להתעסק בנדלן, תעשה משהו, לא רק ללמוד, תעשה משהו, וגם אם תפסיד, תסתכל על זה בנקודת מבט של שנתיים, שלוש, ארבע, חמש שנים אחורה, בוודאות זה הביא אותך רק קדימה, כי גם אם הפסדת, אתה בטוח תצא כל כך הרבה ידע, או לפחות לגבי מה לא לעשות לעתיד, אולי גם עם ידע לגבי איזה נושא לא מתאים לך, אולי נדלן זה לא מתאים לך, יכול להיות גם על דברים אחרים שקיבלת החלטה, אולי אתה רצית להתעסק במסעדנות וגילית שזה לא מתאים לך, אבל בטוח אחרי שלוש שנים אתה תהיה בנקודה יותר טובה, כדי להתחיל להתקדם בחיים למקום יותר טוב, אתה תהיה יותר מקודם. וזו הנקודה שאני רוצה לקחת מהשיחה הזאת. מה אתה אומר?
חד משמעית. חד משמעית, אני בהחלט מסכים איתך. אין דבר שאני יותר מאמין בו בתעשה ואחר כך תחשוב. ולצערי הרב, הרבה מאוד אנשים, גם חלק שאני מדבר איתם, חלק שאני שומע מאנשים אחרים, אז הם פשוט נתקעים בשלב הזה של להוציא את הפעולה לביצוע, וזה מאוד מאוד קשה להם.
מה הקשיים שאתה רואה, הנפוצים, של להוציא לביצוע?
אני חושב שאחד הקשיים זה שאנשים הם לא יודעים במה זה כרוך. הם לא רואים את ב' וג', הם כל הזמן רוצים, הם מונעים מעין ביטחון כזה, שהם נתקעים עליו, שהם לא מצליחים, בגלל שהם לא רואים את שלב ב' וג', ואת A וו', אז הם לא יוצאים לדרך.
רוצים ודאות.
הם כל הזמן מחפשים את הוודאות, ואין בעיה, שאתה עושה תוכנית עסקית בצורה מסודרת, זה לגיטימי לדרוש מעצמך ודאות. אבל כשאתה לא מבצע תוכנית עסקית, ואתה מחפש ודאות, אז זה פשוט לא עובד.
אבל גם כשאתה כותב תוכניות עסקיות, לא הרבה פעמים גם זה לא קורה בדיוק כמו שאתה מתכנן. וזה גם צריך לדעת לחיות עם זה, כאילו שזה סבבה, לא תמיד זה יהיה בדיוק כמו שכתוב.
נכון. חד משמעית.
הכל טוב. כאילו גם בהקשר הזה, הכל סבבה. אני רוצה שניתן לאנשים עוד קצת ערך, שיצאו מפה וידעו משהו שהם לא ידעו קודם. איזה טיפים, פרקטיים, אבל דברים פרקטיים מהשטח, יעזרו לדעתך הכי הרבה, איזה טיפים לדעתך הכי פרקטיים בשביל לעזור לאנשים שרוצים להתעסק בנדלן, או שכבר מתעסקים בנדלן, יעזור להם לעשות את זה יותר טוב, למי שכבר עושה את זה היום, או למי שלא עושה את זה, יעזור לו להימנע מטעויות. מה הדברים הכי חשובים שאתה מוצא היום בדיעבד?
וואו, יש הרבה. אבל אני אתמקד בטיפ אחד, שאני ככה...
אתה יכול גם שלושה, יש לנו זמן.
קודם כל, הראשון זה לא להיות גרידי. זה אני חושב שזה המחלה של כל הישראלים, להסתכל על כמה הוא מרוויח, כמה הוא מרוויח, כמה המיסים לוקחים לי, כמה הוא לקח לי, כמה הוא שתה לי.
אתה מדבר על, אני חושב שאתה מדבר בעיקר על מטווחים, נכון? זה האישו.
גם על המטווחים, אבל גם על העורך דין. אתה יודע, איפה לחסוך? יש לך מלא תחומים. איפה לא לשלם? יש לך...
אתה יודע מה דווקא על הלא לשלם? זה תחום כזה שאנחנו נוטים להיות פזרנים, כאילו פזרנים במובן הטוב אני אומר, של להשקיע את הכסף איפה שצריך. זה הייתה טובה, אבל תכף דווקא אני אשאל אותך גם איפה אפשר לחסוך, כי זה מעניין. תמשיך.
הטיפ השני שאני יכול לתת, שאני אשמח לתת אותו לאנשים, זה קחו אתכם שותף לדרך. לא משנה מה אתם עושים. לא משנה איזה תחום. גם אם זה בנדלן, גם אם זה לא בנדלן. כשאתה אחד, אתה לא תמיד נהנה מהדרך. כשיש איתך מישהו שהוא חווה איתך את כל הדברים האלה, את כל התסכולים, את ההצלחות, הכישלונות, הרבה יותר קל להגיע יותר רחוק.
אז אתה אומר, הטיפ הכי חשוב, וקודם כל לקחת שותף דווקא, כאילו אתה אומר קודם כל, אל תהיה גרידי, ותיקח איתך שותף לדרך.
כן.
אני רוצה לחזור לדבר הראשון שאתה אמרת דווקא, איזה מחלות אתה רואה שיש לאנשים, אולי דווקא בישראל, אולי לא רק בישראל, הדברים שהכי, הכי אנשים כאילו קשה להם לשחרר את היד במובן הכספי, הכי קשה להם לשלם עליהם בתחום הנדלן, שאתה בא ואומר לאנשים, תשמע, זה חשוב לשלם על זה דווקא.
מיסים, אין מה לעשות.
מה, אתה רואה אנשים שלא משלמים, כאילו...
אני רואה אנשים שנמנעים ועושים את כל הדרכים היצירתיות כדי לא לשלם מיסים, וגם לא לשלם למתווכים. זה גם הישראלים, זה משהו שהוא...
אבל אתה חושב שתשלום מיסים זה השקעה טובה? זאת אומרת, אני לא מדבר חס וחלילה לעבור על החוק, אנחנו לא עוברים על החוק, אבל אתה אומר, מה, אנחנו צריכים להתנדב לשלם יותר מיסים, על איזה תתחדד את הנקודה, מעניין אותי.
יש המון אנשים ש... שמגיעים ל... אם סגרת עם עצמך, אני אתן לך דוגמה ספציפית. אם סגרת עם עצמך שבתוכנית העסקית אתה מוכר את הדירה אחרי שנה, או שאתה מחזיק את הדירה לעשר שנים, תהיה נאמן לו תוכנית. אין מה לעשות שאתה צריך לשלם מיסים. אין מה לעשות. אם אתה משלם, אם אתה משלם אחרי, סיכמת עם עצמך שאתה מוכר את הדירה אחרי שנה ואתה צריך לשלם X כסף מיסים, אז תהיה נאמן לתוכנית
העסקית שלך. כי לצורך העניין, אחרי שנה וחצי יגיע לך פטור במס שבח, ועוד לא החזקת שנה וחצי.
כן.
הבנתי. אז אתה אומר, כאילו, תהיה נאמן לתוכנית העסקית, גם במידה שאתה תשלם מיסים, עדיף שתהיה נאמן, והם תווכים. זה שני הדברים שאתה חושב שאנשים הכי חוסכים עליהם, סתם.
חד משמעית. מתווך שאוהב אותך, מתווך שמכיר את השוק, שמבין את השוק, הוא יהיה הדלת שלך להרבה עסקאות מדף, שהרבה פעמים אתה לא יכול להגיע אליהם בלעדיו. אין מה לעשות.
כן, לזה אני מסכים לגמרי. לזה אני מסכים. איזה עוד דברים פרקטיים אתה יכול לתת לאנשים שעושים... תן לנו עוד טיפ אחד, עוד משהו ככה מרכזי שאתה רואה.
המימון הוא המלך. זאת אומרת, אם אתה חושב שאתה לא יכול לקנות את זה, תהפוך, תסתכל על זה הפוך, ותראה שאתה כן יכול. אין דבר שאתה לא יכול לקנות. אין כסף שאתה לא יכול לגייס. אין חלום שאתה לא יכול להגשים, שאפשר תמחר אותו. אין דבר כזה.
זאת אומרת, אתה אומר כל עוד יש לזה מחיר, אפשר לקנות את זה.
חד משמעית.
יפה, אוקיי, גישה מעניינת. זאת אומרת, גם אם אתה מוצא עסקה שנראה לך שאין לך שקל, אין לך בכלל את הדרך להשיג אותה, אתה תלך ואתה תמצא איך ויהיה בסדר. זה הרעיון.
נכון.
הבנתי. אוקיי. מעניין. מה החזון שלך? תוכניות לעתיד? זאת אומרת, אתם כבר אחרי כמה עסקאות, זה לא שאנחנו נשים שנייה את זה על השולחן, זה לא שאתה עשית דירה שתיים ואנחנו מדברים אחרי זה, אנחנו כבר אחרי... אני לא יודע אם רשות המיסים מקשיבה לנו, אבל כאילו לא נפרט כל הקילומטראז', אבל יש קילומטראז' פה, אבל אתה כבר כאילו אחרי כמה עסקאות, אתה כבר יודע מה, איך הדברים נראים בתוך הלופ, אתה כבר מזכיר כמה דירות, לאן זה הולך?
קודם כל, יש לנו, כפי שאמרתי בהתחלה, הקמנו את החברה שלנו, בדיוק מהסיבה הזאת, חברת AQ, מלווה משקיעים להשקעות חכמות בנדלן, ולמעשה... למה אני אכנס איתך יותר לעומק? כי הקמנו את החברה כי רצינו לגדול. כי הבנו שלעבוד בווליום שלנו זה לא מספיק כדי לתת ערך ליותר אנשים. בסופו של דבר, אנחנו רצינו לתת ערך לכמה שיותר אנשים. אנחנו רצינו להוכיח לכמה שיותר אנשים שאפשר לקנות נדלן בארץ. כל הזמן שהם אומרים לנו אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. בוא, אני מראה לך איך אפשר. תגיד לי מה אתה רוצה, אני אראה לך את הדרך. אני אומר לך שאפשר. אין דבר כזה. זה באמת המוטו שלי.
אז החזון שלך הוא להגדיל את הדבר הזה, לראות עוד אנשים קונים דרככם דירות בישראל, ומגלים שאפשר, שכמעט כולם יכולים לקנות דירה, כל עוד מי שרוצה.
דרכי, לא דרכי, תקנה דירה, תקנה נדלן.
אבל זה החזון שלך, זה מה שאתה אומר, זה מה שאתה רוצה. אתה רוצה לראות הרבה אנשים קונים דרכך דירות.
אני רוצה לראות ישראלים, יהודים בארץ ישראל.
יפה, אוקיי. טוב, יש לך עוד משהו להגיד? מה אתה חושב ששכחתי לשאול אותך והייתי צריך לשאול?
כמה דירות אפשר לקנות בלי הון עצמי?
כמה דירות אפשר לקנות בלי הון עצמי?
אין הגבלה. אין הגבלה.
אין הגבלה.
אין הגבלה. אין הגבלה לכמות הדירות שאתה רוצה לקנות. אין הגבלה. אבל אם אתה רוצה להגביר את הווליום שלך, אתה צריך להקיף סביבך בעוד אנשים.
עוד אנשים שמשקיעים הכוונה.
עוד אנשים. הרבה פעמים במהלך הדרך ויתרנו על עסקאות שהן היו טובות. לאנשים אחרים, אבל לא היו טובות לנו.
כמו על משל.
זאת אומרת, הן היו טובות, הן לא היו טובות לנו, אבל לא היו טובות לבן אדם אחר. כי אנחנו כל הזמן חיפשנו את המציאות. הגדרנו לעצמנו ש-30% פחות זה מציאה, אז רק מה ש-30% אנחנו לוקחים. רק מה ש-30% פחות מתחת למחיר השוק לקחנו. והרבה פעמים היה עסקאות 20%, 25%, שהן היו טובות לבן אדם אחר, אבל לא טובות לנו. וזה, ויצרנו בלי גבוה. וזה אחד החטאים שלנו.
זה אחד החטאים שלך, אבל מה אתה חושב בזה בהקשר של הרבה דירות, דיברנו אז על דירות בלי הון עצמי, וזה עסקאות שטובות לך.
בדיוק. ובאותה מידה, כשאתה ניגש לעסקה כזאת, ולא רק שחבל לשחרר אותה, אתה יכול לתת אותה לבן אדם אחר, ועדיין להרוויח מהעסקה הזאת. ובלי ששמת כסף, אתה אומר לו בוא, אדון משקיע, אני אומר לך פה, דירה שהיא 25% פחות, אתה מרוויח ממנה X, ואני הבאתי לך את העסקה, אז אני מרוויח ממנה גם. מאוד מאוד פשוט. ככה עושים היום עסקים, ככה עושים היום נדלן.
אתה אומר להשתמש באנשים אחרים כדי לקחת את העסקאות שאולי לך הן לא טובות, אבל להם הן כן טובות. יכולות להיות אפילו טובות מאוד למן אדם השני.
Other people money, זה בדיוק הנקודה שאנחנו פספסנו אותה במהלך הדרך, וזה תוסיף את זה לרשימת הטיפים שאני רוצה לתת.
הבנתי, זאת אומרת, אתה אומר להשתמש גם במקרה הזה, זה כסף של אנשים אחרים, אבל במובן הזה שאתה יכול לתת לאנשים את האופציה לקנות עסקאות שלהם יכולות להיות מצוינות, ולך אולי פחות טובות, ובעצם אין לך ככה הגבלה, כי אתה יכול לקנות את כל עסקה טובה שאתה תראה, אתה תוכל לקנות, כי למישהו יתאים.
נכון, ולא שמת עון עצמי, שזה הייתה הנקודה.
כן, אתה עושה את העסקה איתו כאילו, ואתה מרוויח את שלך, והוא מרוויח את שלו, ופה אתם נפרדים.
חד משמעית.
טוב, אוקיי. אריאל, היה לי מאוד 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 מעניין לדבר איתך. איפה אנחנו יכולים למצוא אתכם היום, אריאל?
יש לנו אתר אינטרנט, יש לנו את העמוד אינסטגרם שלנו. ואפשר לפנות אלינו תמיד, אנחנו תמיד זמינים, יש לנו את הוואטסאפ שלנו.
אחלה, סבבה. אז כל מי שצפה והאזין, אני רוצה להגיד תודה רבה. אנחנו נשמח מאוד אם תתנו לנו 5 כוכבים בכל האפליקציות הפודקאסטים. אם אתם רואים אותנו ביוטיוב, תעשו סאבסקרייב, תעשו שייר ותעשו לנו לייק. ואנחנו נתראה בפרק הבא, תודה רבה.